טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות התחייה י"ח, שיעור שני בפסקה. דיברנו, אני אעשה איזה תזכורת קלה, על שלושה כוחות שמתאבקים במחננו: הכוח הדתי או הקודש, הכוח הלאומי והכוח האוניברסלי, האנושיות, מה שהרב קורא לה, הקודש, האומה והאנושיות. בהמשך הוא קורא לזה הדתיות, הלאומיות והאוניברסליות, שזה בעצם ההופעה היותר ממשית של התביעות האלה. עכשיו הם נאבקים, אז אנחנו ראינו בעריכות ועוד נמשיך לראות שבאמת המאבק הזה הוא מאבק בגלל שכל אחד הוא רואה את הצד החסר אצל השני, אבל זה שיש לשני צד חסר, לקוח חברו, זה בגלל שתמיד שדבר הוא עומד לעצמו, יש בו חסרונות, יש בו צד חסר. לא משנה, אפילו אם אדם יש לו תוכנית חיובית וטובה, תמיד יקשו עליו למה אתה עושה דווקא את התוכנית הזאת ולא תוכנית אחרת, וכן על זה הדרך. ומכל מקום אנחנו מבינים ששלושת הכוחות הללו הם כולם נצרכים, הם כולם חשובים, הם כולם מביאים ברכה, והפירוד ביניהם הוא פירוד שמביא קטסטרופה, מביא אסון, מביא מאבקים מיותרים. זה בא משטחיות גדולה. אז נמשיך להעמיק בסוגיה הזאת. אבל הפירוד, תראו, זה בעמוד עין ה', עמוד עין ה'. מה? לא, אמרתי אורות התחייה י"ח, זה פסקה י"ח, עמוד עין א', סליחה, עמוד עין א'. אחרי המשפט הזה, אפילו רוח הקודש ששורה לנביאים אינה שורה אלא במשקל. זאת אומרת, צריך מידה לכל דבר, אפילו דבר טוב, הוא זקוק למשקל. אבל הפירוד, במקום שצריכים לאחד, מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח, ההכרה החיובית, במעמד הכוח המיוחד, לפחות לאותה האישיות או הקבוצה, הולכת ומתחסרת. מעט מעט מתרוקן הרוח, אז מה שקורה זה שההכרה החיובית במעמד הכוח המיוחד, לפחות לאותה אישיות הקבוצה, הולכת ומתחסרת מפני הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד, הבודד בזרוע, נגד טבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלימים אותו. ותחתיה באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים. אז לפני שאנחנו ממשיכים, אני אסביר רגע מה שפה נאמר, למרות שזה אמצע משפט. זאת אומרת, ברגע שכל כוח הוא מופיע בצורה פירודית לעצמו, אז שאר הכוחות, או שאר המחזיקים, או... אם אפשר, בבקשה, לסגור את הדלת, זה מאוד יקל עליי. תודה רבה. הם רואים פתאום את השלילה שבכוח הזה. לא משנה, ניקח כוח, רק דתיות נגיד, בלי לאומיות, מיד אתה מרגיש התנגדות. חסרים פה המון אידיאלים, נכון? רק מעניין אותך מצוות ושבת, ומה עם להילחם מלחמות ישראל? מה עם להשפיע על הגויים? זה לא מספיק. טוב, רק לאומיות. לאומיות שהיא מוחקת את הגויים, אפילו אם צריך מתנקשת בהם לחינם. זה גם כן לא טוב, זה מין קיצוניות כזאת. ומה עם מצוות? או מה עם צלם האלוהים שבאדם? מבינים? בסדר? אז ממילא אני לא רוצה את הדבר הזה. כל מיני תנועות שהם הופיעו רק אידיאל אחד, הם נעשה בהם איתם צימוק. זה צימוק, זה הולך ונחסר. יש פה כן? הכרה חיובית שהיא נעלמת, היא נאבדת. כלומר, ככל ש... תנועה, היא כוללת יותר אידיאלים, היא מכילה יותר בקרבה, היא פחות חלקית, היא יותר כללית, אז היא יותר ודאית, היא יותר מושכת אליה נשמות. ככל שהיא מציגה רק משהו חלקי, אז זה דוחה, זה קריקטורי, כן? זה שני הדברים, שתי התשובות נכונות. זה חיסרון מצד עצמו בגלל שהוא חלקי, והוא טוען שהוא חזוק את הכל. שהצבע שלו צריך לצבוע את כל המציאות, וזה לא נכון. וזה בא על חשבונות, חשבון אידיאלים אחרים. דברים שאמורים לאזן אותו, הוא לא מתאזן מהם.
האם החסרון הזה הוא ניכר רק מהחברה על האדם או מהאדם על עצמו כאילו?
האדם על עצמו הוא לא מרגיש את זה.
לא מרגיש.
לא, הוא בטוח שהוא מתקן עולם במלכות שדי, והוא לוחם מלחמות לשם שמיים, או אני לא יודע מה, שבעצם הוא דורס פה המון ערכים. המון ערכים.
בעצם אם אין איזשהו דעה רווחת באוכלוסייה,
אז אי אפשר לדעת
מה
החיסרון. אם אין דעה רווחת באוכלוסייה, אז מה?
אם החברה הזאת שמצביעה על החיסרון, והחברה בעצמה היא משוסעת, אז אי אפשר לדעת מה החיסרון ומה היתרון.
אפשר. כל חברה או כל תנועה צריכה לשים לב מה התנועות המתנגדות אליה ולבדוק את עצמה אם יש צדק בדבריהם. אתה מבין?
אבל כל אחד יש את המתנגדים.
לא, בסדר, כל אחד יש את המתנגדים, וההתנגדות היא באה נגד השיגים. היא באה נגד הקיצוניות. אתה מבין?
נגיד החברה שלנו, גם
לחברה
שלנו יש תנועות.
ואחת
מהתנועות האלה היא כביכול שאנחנו לוקחים את שלושת האידיאלים וחיים אותם ביחד.
התלונות הן באות בגלל שאנחנו לא, לא מצליחים להופיע באמת את כל האידיאלים. אם לא היו בנו חסרונות, לא היו עלינו תלונות. סימן שיש לנו עוד לאן להשתלם. מה, עדיין אנחנו לא משיח בן דוד? עדיין. אתה מבין?
אבל אנחנו מאוזנים.
מה זה מאוזנים? בתוכנית... בספר אורות שאנחנו לומדים, אנחנו מאוזנים. בפרקטיקה, איך שהדברים מופיעים, יש לנו לאן להתקדם. חרדים יבואו ויתנו, אתם לא מספיק תורניים. תשובה, יש לנו באמת מה להוסיף בלימוד התורה. אמת הדבר. יש חוגים רחבים שצריכים להשקיע יותר בתורה. יבואו אני יודע מה, האוניברסליים, כן? ויאמרו, תראו מה יצא מכם, תג מחיר, המחתרת היהודית, יגאל עמיר. תשובה, זה באמת לא טוב. זה באמת לא מאוזן. צודקים? יישר כוח. תודה רבה. ולמה... תבין, טוב, יש דברים שאנחנו כן אוניברסליים והשכלה, יש דברים שיותר מדי לוקחים מתרבות המערב, הרבה יותר מדי. קיצור, איזון דק, אתה מבין?
הבעיה פה שבגלל שאנחנו כביכול מרובה כישרון, נהיים במהלך העליון ובמהלך הדת בישראל, אז הרב כותב שם שלמה ניתנו כישרונות לגויים, כדי שאנחנו נוכל להתרכז במה שמחד שהוא כביכול הקודש והתורה, ולהיות עד הסוף גדול. כדי שלא נתחזר ונהיה קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה.
כן.
השאלה היא, הרעיון הזה הוא בדיוק להיות קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה, אז תמיד יהיו תלונות, אתה לא מספיק בתורה, אתה לא מספיק בלאומי, אתה לא מספיק במוסריות.
זה לא נכון. בשלב הזה, הרב הוא מתייחס פה אל הקודש בתור כוח אחד משלושת הכוחות, אבל בסוף הפסקה הוא ידבר רק על הקודש ברמה הפרקטית. אבל באמת הקודש... בשורשו הוא כולל את שלושת הכוחות האלה. יוצא שאדם כשהוא נכנס לישיבה הוא אמור להשתלם בשלושת האידיאלים האלה. לפחות להיות לו איזה פינה חמה בלב אל שלושתם. לא צריך להחרים אותם או לראות בהם דבר מיותר. גם אל קיום התורה כמובן, מן הסתם. גם אל הלאומיות וגם אל היחס אל הגויים במובן החיובי שלו. אל תרבות הגויית במה שכן חיובי בה, שזה הדברים היותר מדעיים, ששייכים לחיצוניות החיים. יש מה ללמוד חוכמה בגויים, תאמין. אתה מבין? אני מדבר נגיד על ביחד להשכלה. או הרצון לתקן עולם במלכות שדי. לא להתגדר פה רק בלאומיות מצומצמת, אלא ההבנה שאנחנו נלחמים פה מלחמה על עמתנו בנחלת קודשנו, על בניין בית המקדש, בשביל גם, בשביל תיקון עולם מלכות שדי, בשביל להיטיב גם לגויים. זה הבנה חשובה. הרצון הזה לעשות חסד, זה מתבטא אצל האבות. אפשר לומר שיעקב במידה מסוימת, אני לא אומר, זה לא עד הסוף מה שאני אומר. אני אגיד לכם משהו יותר קדום. המהר"ל בספרו דרך החיים, על המשנה השנייה במסכת אבות, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הוא אומר שהוא מביא משהו מאוד פנימי. לא נהוג אצל המהר"ל לצטט ספרות סוד, והנה פתאום הוא מצטט את ספר יצירה. הוא אומר ששלושת היסודות שמרכיבים את המציאות זה אוויר, מים ואש. וכולם הם מתגלים בארץ, הארץ זה בבחינת כלי הקיבול. אז כנגדם יש את שלושת הבחינות האלה של המשנה הזאת. תורה, גמילות חסדים. גמילות חסדים זה שייך אל המים, שהמים הם מצמיחים את הכל. והתורה היא בבחינת רוח, היא רוח האדם, רוח האנושות. והאש היא בבחינת העבודה. אנחנו לא נדיר שאת המשנה שם. אנחנו יכולים להגיד, שלושת היסודות האלה, זה מקיף כל דבר במציאות. זה גם בהגעה מעריץ, בספר נפש החיים. הגעת מעריץ. אני לא ממליץ לכם ללמוד אותה בעשר שנים הקרובות, אבל זו הגעה חשובה. הוא גם מפתח מאוד את היסוד הזה, ששלושת היסודות האלה שהם כוללים את כל היש. מה, אתה תימני או משהו? תגיד. לא, אני חושב שהוא הבן או הנכד של רב חיים. אם אני הבנתי נכון את הקישור שלו לספר שם, זאת אומרת, הדאגה הקדומה, כן? אפשר לומר שגם בפסקה שלנו שלושת הרוחות האלה מופיעות. הרוח זה מה שהוא קורא לו פה הקודש, ההדרכה התורנית. הלאומיות זה בבחינת הגבורה, מה שהוא קורא לו שם האש, והאוניברסליות, האנושיות, זה בבחינת החסד, זה המפעל של ג' האבות, אברהם, מגן אברהם, שהוא מקרב גם את הגויים הרחוקים, הוא מתפלל גם על הרשעים מסדום, ומקרב גרים תחת כנפי השכינה, ו... הוא מאוד אוניברסלי, וגם מעריצים אותו העמים, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בקרבנו. ביצחק יש איזה משהו לאומי כזה. הוא לא יוצא בכלל מהארץ. הוא כולו עולה תמימה. הוא שייך למידת הגבורה. לאומיות היא דורשת גבורה. גבורה מאוד גדולה. הופיעה לאומיות מתוקנת. וביעקב כבר אמרתי, לא? יעקב זה בבחינת איש תם יושב אוהלים. הדרכה התורנית. וצריך לומר שהקודש העליון, שזה סוף הפסקה, הוא כולל את שלושת אלה. ובכל אחד מהאבות היה בחינות אחרות, כן, גם אברהם היה לו צד לאומי, וגם כמובן צד תורני וכו'. אתם מבינים? רק מה התכונה הדומיננטית? אז יש שלושת הכוחות. אז אנחנו מבינים שכל אחד מאלה הוא נצרח, כל אחד מהכוחות האלה משלימים זה את זה, ואם מתגדר רק בכוח אחד, אז זה מאוד חסר. לאומיות בלי דתיות זה מאוד חסר. מאוד מאוד חסר. זה מגיע להיות פוסט-ציונות, די מהר. כמה דורות? 65 שנה, 66, אתה מבין? הופך להיות גירוש גוש קטיף. ציונות בלי דתיות, אתה מבין? לא צריך לומר אוניברסליות בלי דתיות. זה דווקא בסדר הזה, דתיות, לאומיות, אוניברסליות. יעקב, יצחק, אברהם. אתה לא יכול לקפוץ להיות אוניברסלי בלי שאתה בכלל דתי. אז זה הופך להיות טשטוש הזהות הישראלית. זה הופך להיות התבוללות נוראה ורחמנות על אכזרי והתאכזרות על רחמנים ושלום עכשיו שמצלמים הרחבה של קרוונים בגבעות ופונים לבגץ והלשנות ומויסרים ודברים נורא קשים. מבין? מצד שני, גם להיות רק דתי מצומצם זה לא מספיק. זה גורם לכפירה. זה עצמו גורם לכפירה. אתה, הדבר הכי חשוב לך בעולם זה תורה, אבל יש עוד ערכים שגם הם חלק מהתורה, ואתה לא מצליח להופיע אותם במשנה שלך. זה עצמו גורם לכפירה נוראה. ברור? אז סיבוכיות, אלא מה? אדם מבין, או תנועה מבינה, היא לא יכולה לעשות את הכל. אבל אנחנו משלימים אחד את השני. הכל נצרך, הכל צריך להשלים זה את זה, לגלות את השם יתברך. ולא להחרים את השני או להתגדר רק בתפקידו ושליחותו, כי זה נהיה קריקטורה. כמו שכבר אמרנו, אתה רוצה לשאול משהו? לפני איזה חצי שעה בערך?
אבל היו אנשים שהם חיים, נראה לי ככה,
התנגדו
לטוב
בגלל
שהוא טוב.
באיזה הקשר אבל אתה אומר את זה עכשיו?
שאם כאילו הכל היה מושלם, אז לא היה
התנגדו. אני אגיד לך מה, זה נכון מה שאתה אומר, ולא נכון. איך אני יודע שזה לא נכון? מהברכה של יצחק. כתוב, והיה כי תריד, ופרקת עולו מעל צוואריך. מה זה והיה כי תריד? כשיעקב הוא מורד, אז יש לעשיו יכולת לאחוז בו, להרע לו, להתנגד אליו. אבל כשיעקב הוא כולו בקדושה, כולו בשלמות, לא יעקב, רק בני ישראל. אין יכולת לעשיו, כשהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אין יכולת לרע לשלוט בנו. עכשיו, הרעיון פה של עשיו ויעקב, זה לא נשאר רק בגדר של בין שני האחים האלה, אלא המלבי מסביר שזה רעיון כלל הווייתי. זה כוח הקדושה וכוח הרשעה של העולם. אז יש שלטון לכוח הרשעה, אבל אין לו הנהגה, אין לו הנהגה, ככה מסביר הנציב. זאת אומרת, ברגע שיעקב בוחר בטוב, בני ישראל בוחרים בטוב, עשיו כנוע תחת רגליו. לא עשיו, שרו של עשיו. אתה יודע מי זה שרו של עשיו? שמעת עליו פעם? קוראים לו סמאל. שמעתם את השם הזה פעם? אנקל סם. אנקל סם מחמם. מכיר אותו? אה, בתפילה? אתה ספרדי? קומיקס? קומיקס על הדברים האלה?
לא, אני לא בשטחים.
בשטחים? לא, שטחים זה מילה של שמאלנים. אה, יפה מאוד, אה, יפה. שטחים זה כוונה, זה לא ארץ ישראל, אבל אנחנו סוברים.
שטחינו.
בשטחינו. אוקיי, כן, יפה, כן, כן, נו, וכן. כן.
ויש בגוש עציון הפוץ מאוד קומיקס שנקרא בבא.
לא שמענו.
ויש כאילו קטע שהסופר עשה מלא קומיקסים של בבא והוא החליט לעשות קומיקס שנקרא לעזאזל עם בבא, כאילו גדי, כבר נמאס. אז חוטפים כביכול את בבא, את הדמות, ושולחים אותה לעזאזל.
תגיד, מה זה קשור לשיעור? כתר לי זהיר, אוקיי, כן.
ואז הוא לא יודע איך להינצל בזה, ויש לו איזה עז חוזלת במקצת,
כן.
ומי חטף אותו? שרו של עשיו. ואז אתה כאילו רואה את העז פוזלת רצה ונופלת מהצוק לתוך הזזה. ואז רואים אותו, וואי, כאילו שרו של עשיו, וואי, שלחו לי עז בני ישראל, איזה זה, שחררו את האסיר, אני הולך לקחת את העז שלי. אז הוא כאילו רוכב על איזה טייש כזה, עם רגליים עגולות, לא יודע מה זה.
אני אגיד לך...
שרו של עשיו,
זה לא כל כך טוב ללמוד על שרו של עשיו בקומיקס. ובכלל קומיקס זה דבר לא טוב. כן, זה דבר לא טוב. אין נפקא מינה, אין נפקא מינה, אין נפקא. מכל מקום, לענייננו. אז יוצא שהרשעה העולמית, אתה שומע בן? הרשעה היא כנועה תחת רגלי הקדושה בשעה שעושים רצונו של מקום בשלמות. הבנת ולמדת שהיא לא כנועה בשעה שאין עושים רצונו של מקום בשלמות. כל עוד יש חיסרונות, יש התנגדות. וההתנגדות, מה שכתוב גם כן בפרשת שבוע, כתוב, שלחני כי עלה השחר, נכון? ויוותר יעקב לבדו ויהב וכיש עמו, זה שרו של עשיו. עד עלות השחר. זה את הגאולה השלמה. אחרי זה הוא אומר לו, שלחני כי עלה השחר. זה גמרא בסנהדרין, בחולין, חולין צדיק א', עמוד ב', אומרת, וכי קוביוסטוס אתה או גנב אתה? המתיירא מן השחר? אז אומר לו שרו של עשיו, מלאך אני, ומיום שנבראתי, מיום שנבראתי, לא יכולתי לומר שירה עד עתה, משהו כזה. רש"י אומר, שחררני כי צריך אני לומר שירה, כי עלה השחר. אבל בגמרא זה קצת לשון אחרת, הכוונה שיש תפקיד להתנגדות. הכוח הזה, סמאל, זה כוח מתנגד. יש לו תפקיד להביא אותנו לתפקידנו. וכשיש התנגדות לאיזשהו זרם, זה סימן שהוא לא כולל את כל הערכים. זה לא הקודש העליון עדיין, שכולל את כל הערכים. ומכל מקום ההבנה היא שכל השיטות האלה, כל האידיאלים האלה, הם משלימים זה את זה. וכוח ההתנגדות זה בשביל לאזן אותם, שלא יתחלקו במדרון החלקלק, לבצר את הקיצוניות שבהם, את הפרטיות שבהם. אבל ההבנה היא צריכה להיות אחדותית, לא פירודית. שמינה יומינה יתקלה סילה. בסדר? אני ממשיך. אני מתחיל יותר נכון, כי לא התחלתי יודע. מה אתה אומר? אני באמצע המשפט הראשון של השיעור. מה אתה אומר? אני אוהב את זה. אני אוהב, כן. התקלס אילה. ממני וממנו התקלס שמו של השם יתברך. בסדר? אבל הפירוד, אני חוזר לתחילת המשפט. במקום שצריכים לאחד, מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח, ההכרה החיובית במעמד הכוח המיוחד, אז מתרוקן הרוח, פסיק, אז זה פסיק כבד פה, כמו התנחתה. ההכרה החיובית במעמד הכוח המיוחד, לפחות לאותה אישיות או הקבוצה, הולכת ומתחסרת. בגלל שמתרוקן הרוח. אז אתה אומר, זה הרבה בעיות יש עם התנועה הזאת. מפני הצימוק, ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד, הבודד, בזרוע. למה בזרוע? כי זה לא טבעי. צריך להתאמץ בשביל להיות בודד. נגד טבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלימים אותו. זה טבעי שתהיה התאחדות על מנת שתופיע שלמות יותר גדולה, ופה צריך להתאמץ בשביל לא להתאחד עם אידיאלים, כי זה ערכים אלוהיים. ותחתיה באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים וכל בעל כוח מיוחד. מלא הוא רק מרץ של אש ביחס לשלילתו של הכוח האחר או האחרים שאינו חפץ להכירם. עוד פעם, רק הסוף הזה, ותחתיה באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים. מה זה הכרה שלילית? זאת אומרת, מתחילים לשלול את הזולת. זה הכל. וכל בעל כוח מיוחד מלא הוא רק מרץ של אש ביחס לשלילתו של הכוח האחר או האחרים שאינו חפץ להכירם. יוצא פה כזה מצב מוזר. כוחות מופיעים בצורה פירודית, אז זה מופיע עם השלילה שבהם, וזה גם מתרוקן לאט לאט, הרוח שבהם. ואז, ובגלל שיש התרוקנות, אז במה עסוקים? לא בלהגדיל את אוצר הרוחניות שיש בתנועה שלי, להשלים אותה באידיאלים יותר כלליים, אלא לשלול כל הזמן את הכוח השני. כל הזמן בזה עסוקים, איזה סימן מאוד רע שמתחילה תנועה כזאת בנפש. היה עכשיו בבחירות האחרונות, איזו מפלגה אחת, שאני פשוט עמדתי בהשתאות על הפרסומות, על האוטובוסים, שכל מה שהם אמרו זה רק שלילה, למה אל תבחר בשני? לא אמרו שום דבר מה הם כמעט מציגים, אלא רק כמה זה מסוכן ורע לבחור את השני. וזה סימן שאין תוכן עצמי שממלא אותם. אתם מבינים? אני אקריא לכם משהו מאורות הקודש. רש מם דלת, נמצא בעמוד רש מם דלת. כשרואים אנו איזה כיתה או מפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, הרי לנו סימן שאין לה דעת, שאין לה תוכן ב... אין לך. זה באורות הקודש, זה ספר אחר. כן, ספר טוב, כדאי לך לקנות. אתה רואה? זה פרסומת. כשרואים אנו איזה כיתה או מפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, הרי יש לנו סימן שאין לה דעת, שאין לה תוכן במה למלא את הריקניות שבה, והיא כועסת על עצמה באמת, אלא שהאגואיזם בה הוא מכריח אותה להטיל את הערס של כעסה על, אחר, על, ה, על אחרים. הבנתם? מובן מה שאמרתי פה? זה ריקניות, ויוצא, נוצר כעס. כשיש ריקניות יש כעס על עצמך, וזה מתבטא על אחרים, זה רק מרד של אש ביחס לשלילתו של הכוח האחר או האחרים שאינו חפץ להכירם. ובאופן חיים כאלה, המצב נורא. הרוח מתבוקק, מתבוקק זה מתרקן. עמדת האמת, הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה מתמוטטת והיא הולכת ונעדרת. האמת תהיה נעדרת, כתוב במשנה במסכת סוטה, זה בפרק ת', משנה האחרונה שם בערך. היא הולכת ונעדרת על ידי מה שנעשית עדרים עדרים. אז הגמרא בסנהדרין צדיק זין, עמוד א', היא אומרת על, על המשנה הזאת, האמת תהיה נעדרת, בעקבתא דמשיחא, זה נאמר במסכת סוטה, בעקבתא דמשיחא, האמת תהיה נעדרת, מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת לה. מה זה עדרים עדרים? הכוונה, כל תנועה בפני עצמה. אין כאן עמדת האמת, אהבת האמת, אלא התמוטטות של התגדרות בתנועה שלי, אני ואפסי עוד, כל האמת אצלי, מה שאני אומר זה חזות הכל, השני אין בו שום דבר טוב, רק אני כל היום יראה לך פוסטרים ענקיים של השלילה שלו, של כמה שהוא קטן ונמוך, זה קלקולים מאוד גדולים. האמת תהיה נהדרת, צריך לאסוף את העדרים, לחדש את האסיפה שלהם. אני אראה לכם משהו יפה. זה בעמוד קכ"ו באגרות ד', שזה כרך שקשה להשיג פה בספרייה. אז אולי תגידו לספרן שיקנה עוד כמה כאלה. לפי מצב הרוחות והדעות, מוכרחים אנו עדיין להיות בבחינת עדרים עדרים. כלומר, הרב, בימיו, הוא אומר, זה המצב עכשיו. עדר עדר לבדו. עד שיבוא היום המאושר ונאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר, פרשת שבוע קודמת, עד שיתאספו כל חלקי האומה להסיר את לב האבן מעל פני הבאר, מעל פני באר החיים של העבודה הלאומית הכללית, אותו לב האבן הגורם לפירוד הלבבות וריבי מדנים בין אחים ויד ביד, שכם בשכם יעבודו, כל הזרמים וכל העדרים בלב אחד וברוח אחת, לבנות את בניין בית ישראל, בניין האומה ובניין הארץ. ברור? אני אקרא עוד קצת. אולם עד שיפוח היום ונסו הצללים, עד שתבוא השעה מוכשרת לעבודה שלמה ומאוחדת, צריכים אנו לדון ולמצוא את הצדדים החיוביים שישנם בכל חטיבה מיוחדת, בכל כוח מסודר ומאוגד העוסק בתחייה ובבניין. זאת אומרת, בכל תנועה יש צדדים חיוביים. אתה צריך לכלול אותם. במשנה שלך, במלחמת האמונות והדעות, מסביר שם הרב ובאורות שיש שני סוגי מלחמות. אתה יכול לשלול את השני, את הדרך שלו, את השלילה שלו, ואתה יכול את הנקודה של האמת שיש בו לכלול בך. מה שאתה שאלת, עידן, איך אתה יודע אם יש בך? תקשיב מה ששני טוען נגדך. הרב קוק היה עסוק גם בלהקשיב. ואם הוא היה מוצא דבר אמיתי בתנועה השנייה, היה כולל אותה בקרבו. היה מעורר להשתלמות. ולא רק להראות איך אנחנו הכי שלמים, יש לנו דם כחול, כבר כל האמת והטוב אצלנו. זה לא המצב. אלא יש חלקים של אמת ואידיאלים שמפוזרים בכל העדרים. אגב, גם בזרמים הדתיים זה נכון ככה. יש נקודות שאתה יכול ללמוד מהזרם ההוא ומהזרם ההוא ומהזרם ההוא שחסרות אצלנו. זה טוב מאוד ללמוד. ברור? יש גם להם מה ללמוד מאיתנו. וכל שכן, בתוך הזרמים האלה הכלליים שבאומה. מישהו פה רצה לשאול משהו? מישהו פה הרים את היד? אתה, כן. פלורליזם, ניזון, הפלורליזם, מה הוא אמר?
כאילו הפלורליזם גודל על ידי השפעה של
זה שני כיוון. זה דוגמה לזה, כן. זה דוגמה פרטית לחוק הכללי שאמרנו, כן. אבל זה נכון. כן. הוא נתי לגנט, מה אתה חושב? כן, מסכים. בר עברית, נו, סתם. שלושת, לא, לא, לא.
אני צוחק, אני צוחק. אני באתי מבית ספר שנקרא פלורליסטי, אבל שאני למדתי, אני עדיין לא יודע.
שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, האחת האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה, הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקינה ובמרירות, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. אז עכשיו הרב מפרט את ההופעה ממש, בפועל. מקודם דיבר על הנטיות נפש האלה, אפשר לקרוא לזה ככה, או תביעות של החיים. עכשיו זה בפועל, איך זה מופיע בתור סיעה? סיעה זה בלשוננו הכוונה כמו מפלגה. אז האחת האורתודוקסית, אורתודוקסית אתה יודע מה זה? זה כוונה דתיות, בסדר? אורתודוקס, מה? אוקיי. כמו שרגילים לקרותה, הנושאת את דגל הקודש, את טוענת באומץ, בקינה ובמרירות, בעד התורה והמצווה. האמונה וכל קודש בישראל. זה טוב או לא טוב? זה מצוין, בטח, שר כוח. השנייה היא הלאומיות החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שנטייה לאומית שואפת אליו, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטיית אומה. כלומר, אומה החפצה להקים מדינה, להקים ממשלה, להקים צבא, להקים חקלאות, לשבת במלוא מרחב ארצה. זה מעולה, כן? היא לוחמת בעד כל דבר שנטייה לאומית שואפת אליו, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטיית אומה, החפצה לחדש את חיי הלאומים, לא להיות קהילות מרוסקות בגלות. חולי שחפת, ככה כוזרי, הוא קורא לה, ליהדות בגלות, כמו חולה סופני כזה שמיואש בכלל מהרפואה שלו, אבל ברוך השם, הנה, התרפאנו. אחרי שהיו זמן רב הלאומים בקרבה מתגרת ידה של הגלות המרה, והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה, אשר קלטה מרושם רוחם של עמים אחרים, באותה מידה שהיא מכרת שהיא טובה ונאותה גם לה. שתראו, צריך לדייק במשפט האחרון, כי הרב תמיד צריך לדייק בו, אבל פה הוא ככה בעדינות רומז. הוא אומר ככה, הלאומיות זה, יש בה נטייה טובה מאוד לחדש חיים טבעיים של אומה בארץ, אבל יש בה, זה השאיפה שלה, זה שאיפה מאוד חשובה וטבעית וטובה, נכון? והרבה זה גם היא חפצה היא שואפת אליו. מה היא שואפת? הרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה את אשר קלטה מרושם רוחם של עמים אחרים, תשימו לב לשונו, באותה עמידה שהיא מכרת שהיא טובה ונאותה גם לה. מה זה באותה עמידה שהיא מכרת? שהיא מכרת, פה מתחיל להיות הצד המורכב של הלאומיות. כי אנחנו לא מנהיגים מדינה, או אפילו לא את עצמנו, באותה המידה שאני מכיר שזה טוב לי. זה נקרא חטא האדם הראשון, הומניזם. הומניזם לא כוונה שהאדם הוא מחליט מה טוב לו, בקיצור. דמוקרטיה. הרוב יקבע, מי אמר? אולי הרוב הוא נבער מדעת. הרב ציודה הוא כותב על החינוך והמשפט בישראל שהם בעייתיים, הם חולניים אפילו, רקובים. זה חילול השם הוא קורא לזה. הצבא הוא קודש, המדינה קודש. החינוך, יש בו צד של חינוך גוי בהרבה הרבה מוסדות. הוא לא מחנך את האדם להיות טוב וישר, הוא מחנך את, מכשיר את האדם למלחמת החיים. ומשפט, אין צריך בכלל לדבר על הרכאות הגויים. וכל הקלקולים שהולכים היום במערכת המשפט, לא למדו חושן משפט, ועיניהם סומות, ברור, מראות את רצון השם, להופיע את האמת האלוהית בסדרי המשפט הארציים. אז יוצא ש יכולה להופיע פה תרבות, או משפט, או חינוך, באותה המידה שהיא מכרת שהיא טובה ונאותה גם לה. אז מה? אז נזרוק את כל הלאומיות? מה אתם אומרים? אז לא נשתף פעולה עם הלאומיות, זה מה שאמרו הרבנים החרדים בתחילת ימי הציונות. לא נשתף פעולה עם התנועה הזאת, כי יש בה רצון להקים מדינה עם סדרים חילוניים, גויים, משפט, חינוך, תרבות גויית. אז לא נשתף פעולה עם שום דבר, אבל זה לא נכון. נשתף פעולה עם הצדדים הטובים שיש בה. נחזק אותם, נאדיר אותם, נגדיל אותם. ולא נשתף פעולה עם הצדדים הלא חיוביים. ברור הנקודה הזאת? אבל לא נתעלם גם מהצדדים הלא חיוביים. כן? אז אנחנו נשתף פעולה עם הדברים הטובים. זה הרבנים. אחר כך, לפני זה כולם היו אותו דבר, כל הדתיים, כן? היה חסידים ומתנגדים. אחרי זה, שהתחילה תנועה ציונית, זה התפצל. לציונות הדתית והחרדים. החרדים אמרו, מה שאתה אומר, אם נשתף איתם פעולה, נתקלקל. הציונות הדתית אמרה, מה שהם מדברים עליו, הלאומיים האלה, מה שהם מדברים, זה מה שהתורה מדברת עליו. להקים מדינה בארץ ישראל, בגבולותיה התנכיים, להקים פה מלכות. זה נכון שיש שם גם חושך. נשתף פעולה עם הטוב, כי זה מה שהתורה מצווה עלינו. זה מצווה להקים פה מדינה, מה שאומר הרמב"ן במצווה ד' שלו, והורשתם את הארץ וישבתם בה, ללחום בצבא, מלחמת מצווה. עד היום אנחנו עושים את זה. ולא נרקוד איתם במועדון, הבנת? זה לא נשתף פעולה. המדינה היא נפלאה, יש בה צדדים שצריכים תיקון. אנחנו משתפים פעולה ומחזקים את הטוב, זה דרכו של הרב קוק ובית המדרש של התורה הגואלת. לחזק את הטוב, להאמין בטוב האלוהי הולך ומתגלה, כי ביסוד המדינה הזאת יושבת נשמה רבת עונים ומלאך קודש, והיא הולכת ומתגלה, וכמו שילד יש לו נפילות, יש לו צדדים שצריך עוד לחנך אותו, אבל בסוף הוא יהיה ראש ישיבה הצדיק הזה. עכשיו אתה מאמין בו, למרות שהוא לוקח טוש ומקשקש על הקיר. אתה מבין? אותו דבר זה המדינה, יש כאן תהליך. אנחנו עסוקים בלחזק את הטוב, לא לשבת מהצד ולקטרג, אלא לזרוק נשמה לעם היושב בציון. ידי לימוד האמונה והתורה וכו'. הבנת? יפה מאוד, כן? כן?
אבל עכשיו רציתי להתבודד על מחר שכל תנועה, כל נגיד מישהו שהוא בעל השפעה, פועל מתוך רצון טוב, למרות שאולי דווקא פועל לפי עקרונות שלך. אפשר לצאת מנקודת המחר הכזאת שהוא פועל מתוך רצון טוב?
כן. בתוך עם ישראל, כן. זאת אומרת, פעם שאלתי את הרב אבינר אם יש רשעים בדור. מה? אז הוא אמר לי אין. כי בשביל להיות מוגדר רשע, אתה צריך רצון ולפעול בפועל נגד כלל ישראל. והיום אנשים שהם פועלים אפילו נגד התורה, אפילו נגד ארץ ישראל, הם עושים את זה מתוך שהם תינוקות שנשבו. ולא מתוך רצון להרע לישראל, אלא בגלל שהם מחזיקים במה שהם קוראים לו אידיאל. יש צד של אידיאל בדבר הזה, רק שזה אידיאל חלקי ולא מאוזן, של אוניברסליות או הומניזם או דברים כאלה.
כל כך קשה לראות את החוסר?
מה?
כולם כרגע, כן. כל מאדם, כל קבוצה, פועלת, תופסת איזושהי צד, וכאילו, למה זה כל כך קשה לראות את החוסר שבפעולות?
אני לא מבין מה הכוונה את החוסר.
החוסר, זאת אומרת שאם אני עכשיו דתי, אז חוסר לי את הקטע
הלאומי,
ואני
יוצא.
למה כל כך קשה להבין את זה?
לא יודע, כי לא לומדים אמונה.
לא לומדים אמונה.
לא לומדים אמונה. יש לזה שורשים יותר גבוהים. הרב מסביר את זה במאמר יסורים ממרקים. זה מתחיל מדעת אלוהים, באמת. אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. אבל זו שאלה כבדה מה שאתה שואל. זאת אומרת, זה מתחיל, היסוד להתגדרות הפרטית הוא מתחיל מדעת אלוהים, מיחס לא נכון אל דעת אלוהים, לעניין האלוהי, אל הכלליות, משם זה מתחיל. זה, זאת אומרת, זה בשורש שורש האמונה, זה לא צחוק. ואחרי זה יש לזה כל מיני תולדות, אבל אם, כשדבר הוא בשורש, הוא לא מופיע בצורה שלמה, אז יהיה לזה אחרי זה תולדות כבדות. אבל זה לא כל כך הנושא שלנו היום, אבל זו שאלה טובה מה שאתה שואל. למה זה כל כך קשה לראות את זה? לכאורה זה שכל פשוט וישר, נכון? כן. אבל איננו הרואות שזה לא ככה. תראה איזה מלחמות יש עכשיו על, 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 על הגיוס. אנחנו שנים מוכנים לשבת בכלא ולא להתגייס, למשל. אני לא אומר שעושים את זה בצורה טובה עכשיו. עושים את זה בצורה מאוד מקולקלת, ואפילו זה כבר גובל בשחיתות ומחטפים. אבל להתגייס זה אידיאל. אידיאל. הרב צבי יהודה אמר, אנחנו בעד המדינה, אנחנו בעד הצבא, אנחנו מתגייסים. אנחנו יכול להיות שנדחה גיוס בשביל שדל משבע עשר שנים בישיבה, 15 שנה בישיבה. ידחה את הגיוס שלו, אבל בסוף הוא יתגייס. אנחנו אוהבים את הצבא ומאמינים בצבא. כשהיה מלחמת ששת הימים, יום הכיפורים, ישיבת מרכז הרב הייתה ריקה כמעט. כמעט לא היו אנשים שלמדו. כולם התגייסו. אתה מבין? אז אתה שואל למה זה כל כך קשה לראות את זה? לא יודע למה. לא יודע. אני כן יודע, אבל זה לא פשוט לפתוח את זה עכשיו, זה קצת כבד. אבל זה שאלה מצוינת. וכן על זה הדרך עוד, גם האוניברסליות. יש אנשים שהם, לא יודע, הם מסוגלים לשים מטען חבלה על, על לא יודע מה, אוטובוס של ערבים. זה נשמע לך? זה גם לא טוב, גם לא בריא. או יצא ספר ש... 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 לא, לא מזמן, בטח אתה מכיר, מפורסם. ש... הוא מאוד לא אוניברסלי, בוא, אתה יודע מה, אני מעט במילים. בסדר? וגם הרבה מחכמי וגדולי הדור אין רוחם נוחה בספר הזה. אבל הוא מאוד מאוד לא אוניברסלי, יחס מאוד מבזה לגויים, ואפילו אלימות כלפי גויים ודברים כאלה. זה לא, זה בעייתיות. אתה מבין? יכול להיות פה אידאה שמופיע בצורה מאוד חלקית, מאוד מורכבת. טוב, עוד שאלות? מה? כולם יש כוונות טובות, כולם מתכוונים לשם שמיים, אבל איך יש כזה מליצה שאומרת, הדרך לגיהנום היא רצופה בכוונות טובות. אז פה זה, הדרך אל החיסרון היא רצופה בחוסר לימוד של אמונה. צריך להגדיל את המושגים, להרחיב אותם, ואז האמת היא בהירה. ואדם נאחז בה, ויש לזה גם התראות, גם על מרחב החיים המדיניים, הארציים, הלאומיים. אבל אם לא מבורר, מושגים לא מבורים, עוסקים רק בחלקים מסוימים של התורה, ולא בחלקים אחרים, אז יש לזה אחר כך השפעות. טוב, נמשיך באווירה שמחה זאת, ובשיעור הבא, בעזרת השם.